דברים שנוגעים לנושא הזה עצמו של תארים שליליים, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים בתוך ריאל או בתוך רט"ג, בשביל זה צריך קצת לעבור יותר שם בפנים ולנסות לראות איך מיישבים כל מיני סתירות שקיימות שם. אבל יותר קצת לדבר, שזה גם המטרה שלו פה, אני לא חושב מנסה באמת להגיד אמירות מסוימות על תארים שליליים. אני לנסות להבין יותר מה זה אומר בכלל תואר שלילי, או מה בעצם נאמר פה כשמדברים על תארים שליליים. שאלת השמות והתארים או המידות עומדת בראש דעת אלוקים לפילוסופי ישראל, כמו לחכמי המדברים, מושכל לימון, שהאמינו בתארים עצמיים, כמו קדמון, נצחי, יודע, חי, חפץ, ובעלי ריבם הם הנקראים מועתזלים, זה בתרגום מילולי פורשים, כופרים, שכפרו בתארים עצמיים. הוא טוען פה איפה הפניה למטה לכוזרי, שם לא ראיתי דווקא התייחסות מפורשת לוויכוח הזה בין המועתזלים לבין המתקדמים, יש לזה רמז בעמוד הבא במקור אחר, שיש ביניהם ויכוח לגבי השאלה איך מתארים את האלוקות, האם בתארים עצמיים, תארים שנוגעים באופן חיובי אל האלוקות, אל העצמיות שלה, או על ידי תארים שליליים. אבל הכופרים של המועתזלים זה מעבר לכפירה בעקרונות, מועתזלים זה בעצם ריקניים, שבעצם לא אומרים כלום. אני חושב שבמובן הזה הם נקראים כופרים יותר מאשר במובן של כופרים שמבינים את זה היום, וגם נעיר את זה איפשהו בהמשך. אני חושב שאני עוד למיניה מה משמעות השם הזה מועתזלים, אבל בעצם מה מתקלימון טענו לגבי המועתזלים זה שהמועתזלים בעצם לא אומרים שום דבר, כי הם מסתפקים רק בתארים שליליים, אז הם לא אומרים כלום.
מועתזלים אפילו תארים שליליים הם כן אומרים שהם...
לא, לא, הם אומרים שהם כפרו בתארים עצמיים. יש תארים, אני אקרא מהר כי יש פה כמה עמודים שבסך הכל פחות או יותר בגוונים אלה ואחרים חוזרים על עצמם, ואחרי זה נדבר קצת על המשמעות. רב סעדיה גאון באמונות ודעות, חמישה עניינים. הוא אחד, חי, יכול, חכם, אין דומה לו. ומהן שלושה, חי, יכול וחכם, מצאם שכלנו פתאום, מציאה אחת בבת אחת. ולא ייתכן שיגיע התכל אל אחד מהשלושה קודם האחר. יש שם איזה טיעון של רב סעדיה גאון, שאם אני מבין שהוא חי, אז ברור שהוא גם יכול, אז ברור שהוא גם חכם, בכל צירוף. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני מבין רק את אחד מן השלושה בלי השניים האחרים, אחד מהם, כל השלישייה הזאת נגזרת כל אחד מהאחרים. אז אנחנו מבינים את הכל ביחד, או שאתה מקובל את הכל, או שאתה חופר בכל, אבל זה שלושה שהם אחד. יש הרבה מקום, אני חושב, לפלפל בקביעה הזאת, אני לא בטוח שאני מבין אותה עד הסוף, אבל זאת טענתו של הצד הגאון שם. ולא נתפרש אם הם תארים עצמיים, אז לא ברור האם אלה תארים עצמיים או לא. אך בסוף המאמר שעצמו מדע, יש לנו ניסוח שקדוש ברוך הוא עצמו המדע, זה מופיע גם בסוף המאמר של בסוף המאמר המקביל של אריאל, שהוא מביא בהמשך גם כן מופיע אותה קביעה. הוא עצמו המדע, הוא לא מתואר בתואר יודע, אלא הוא עצמו המדע. ושם כן, עוד ציטוט משם, הנפש משבחת אותו בעניינים העצמיים. ומה זה העניינים העצמיים האלה? יש פה 13. מעניין שזה מזכיר את ה-13 עיקרי האמונה של הרמב״ם. לא, זה לא אותם 13, אבל זה גם 13. אחד קדמון, אחד ב', שהוא אחד בעצמו באמת, ג', זה חי וקיים, ד', יכול, ה', יודע, ו', בורא, ז', אינו תשב ותוהו, ח', איננו מעבל, ת' טוב, י' איננו משתנה, י' א' מלכותו לא תכלה, י' ב' מצוותו קיימת, י' ג' חובה לשבחו. איננו מעבל וטוב, זה לכאורה אותה אמירה משני פנים. זה עצמו בעצם מכניס פה שאלה, האם הטוב עוסק בעצמותו והאיננו מעבל עוסק בפעולותיו. מה ההבדל בעצם שתי הדמות האלה של העניין הוא מעוול וטוב? אז קודם כל במובן הדקדוקי, זאת אומרת, כשאומרים טוב אז מדברים עליו עצמו, ואיננו מעוול אז מדברים על פעולותיו. אבל יכול להיות שיש פה משהו מעבר לזה. יכול להיות שיש פה...
מה?
כן. אז יכול להיות שיש פה איזשהו יחס שהוא לא טריוויאלי בין איננו מעוול לבין טוב. זאת אומרת, יכול להיות שזה פשוט לא אומר אותו דבר, מעבר לבטל שזה מדבר עליו וזה על פעולותיו. אבל זה נשאיר את זה. זה נחזור לנקודה הזאת. בכל מקרה, נראה מהקטע הזה שהנזיר מתכוון לומר פה, שבסוף המאמר נראה שכן יש תיאורים עצמיים לפי רס"ג. למה הוא אומר? ולא נתפרש עם תיאורים עצמיים. אחר כך הוא אומר, אך בסוף המאמר כתוב שעצמו מדע. נראה שזה כן תואר עצמי. ואחרי זה הוא אומר, הנפש משבחת אותו בעניינים העצמיים. עוד פעם רואים שזה דברים עצמיים. האמת שמי שמעיין שם בפנים, אז יראה שמה שכתוב שם עניינים עצמיים, הכוונה לא במובן של עצמיים, להבדיל מלא עצמיים, שוללים למשל או משהו כזה, אלא עצמיים זה הכוונה להפותם מכאלה שרוצים לשבח אותו בכל מיני דברים פרדוקסליים. הוא יכול לברום משולש עגול, הוא יכול לעשות טוב שהוא רע, הוא יכול, כן, שהוא לא כפוף אלא שום מגבלות, ואז בעצם מגיעים לתיאור של יכולות פרדוקסליות, וזה כבר, אני לא יודעת אם נזכרנו את זה, אבל יש כבר כמה וכמה ראשונים מדברים על זה ש... הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דברים פרדוקסליים, וזה לא חיסרון בכל יכולתו. למה? זה לא שהשתעתי את החתול במגפיים. מה? אתה חזק עולה. מה? אה? אה, זה לא היה פה? יש שם... יש שם גם לגבי ידיעה ובחירה בעצם, זאת השאלה הבסיסית. אבל זה בידיעה לבחירה, מה שעושים שיש פה בעצם שתי אמונות סותרות, שמצד אחד הוא יודע את העתיד לקרות, מצד שני שיש לנו בחירה חופשית. אז שאלה שעולה בהקשר הזה, זה האם הסתירה בין הידיעה לבין הבחירה? סתירה במישור הלוגי או סתירה במישור הציוטי, חוקי הטבע, או הפיזיקלי, אפשר לקרוא לזה. מדהים שמישהו יודע דבר לפני שהדבר הזה קורה. ומאלה האם זה מכתיב את האופי ש... או את מה שיקרה בעתיד, הידיעה הזאת. האם זה אילוץ לוגי או אילוץ של חוקי הטבע פשוט, עם מושגי הזמן שלנו. אם זה אילוץ לוגי, אז אי אפשר לחיות עם שני הדברים האלה ביחד. אפשר לפלפל מה שרוצים על אחדות הניגודים, אבל אי אפשר להאמין גם שהקדוש ברוך הוא יודע וגם שיש לנו בחירה חופשית. אפשר למלמל את זה, אבל אי אפשר להאמין בזה. אני לא יכול להאמין שגם א' וגם לא א'. אני יכול להגיד, אני לא יכול להאמין. אם שני הדברים האלה הם באמת סתירה לוגית. מצד שני, אם מישהו אומר לי שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות כך שהאבן לא תיכנע לחוק הגרביטציה. תמריא מהקרקע כלפי מעלה. זאת אמירה שנראית שאפשר לחיות איתה בסך הכל. זה בעיה עקרונית. זה חוק טבע, זה לא חוק לוגי. חוק טבע, הקדוש ברוך הוא יכול גם, הוא יצר את הטבע, הוא יכול היה ליצור את הטבע פה בחוקים הפוכים, שכל אבן מתרוממת ולא נופלת לקרקע. זאת אומרת, פה אנחנו הולכים נגד חוקי הטבע ולא נגד חוקי הלוגיקה. חוקי הטבע ודאי שהם בידיו של הקדוש ברוך הוא יכול להפר אותם כמו שהוא יצר אותם. אבל חוקי הלוגיקה, אז זה כמה וכמה ראשונים אומרים שזה לא שייך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דברים שהם לא אפשריים מבחינה לוגית.
זה לא אפשריים מבחינה לוגית. בגלל בחירה.
השאלה שם, זו שאלה שגם אפשר לדון עליה. לא יודע אם מישהו דן. זה כבר מאמר של יורי טרונן. זה עבוד התור של סגי ושל נת פולנו השנים. סטטמן, דת ומוסר. אחד המאמרים שם זה יהודי טרונן, וזה מציע גם אותו מאמר גם בהיגיון, שזה אחד הדיבורים של היגיון. אז היא קצת דנה שם לגבי העניין הזה, ואני חושב שלדון הרבה מאוד טיפולים בבעיה הזו של ידיעה ובחירה ברקע, צריך לבחון מה באמת יש פה. אם זאת ספירה לוגית או ספירה פיזיקלית. אפשר לבוא ולומר, אנחנו לא יכולים להשיג אינפורמציה לעתיד, אבל זה בעיה שלנו. זאת אומרת, זה לא... אין פה בעיה לוגית של להשיג עכשיו אינפורמציה לעתיד. אפשר לומר, לא. זאת בעיה לוגית. אם האינפורמציה קיימת עכשיו, אז זה לא עתיד, אז זה עכשיו. זאת אומרת, אז יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה לוגית. טוב, אפשר להעריך בזה, אני לא אכנס לזה. אבל בהקשר ההוא גם כן עולה הנקודה האם אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא משהו שהוא מכין סתירה לוגית. אני מאמין שלא. אי אפשר לומר. אמרתי שלא בקשר של ידיעת הבחירה, אני חושב אני פחות לא מכיר. בקשרים אחרים יש בשביבות הרשב"א שם לגבי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מישהו נביא למרות שהוא בכלל לא בעל יכולות של נבואה. לא מקיים את כל התנאים של הנבואה. יש שם שאלה, אם שאלת הרשב"א איך זה יכול להיות, הרי למדנו שם בכלל, שם זה אפילו לא אפילו לא חוקי טבע צריך לעשות את זה. אז אני חושב שהקדוש ברוך הוא מנביא, אבל אם הוא רוצה לתת מישהו שהוא לא בעל סגולות כאלה בכלל, אני לא מבין מה הבעיה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לנבא, זה הנביאים הרגילים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לנבא מישהו שאין לו את היכולות הבסיסיות האלה או את התכונות או סגולות הנדרשות, מה זה, יש פה איזה בעיה?
כמו
שמישהו ידע משהו כדי ללמוד אותו. לא לצורך איזה פרחים שהוא ידע, אבל
זה סותר
את חוקי הטבע. לכן מתחילה השאלה. אוקיי, זה ברור שהשאלה מוססת על זה, אני לא יודע באמת. צריך לבדוק עד כמה באמת זה דומה לחוק טבע, שאולי זה אפילו משהו חלש יותר. אבל בכל מקרה, זה מה שהרשב"א בתשובה שלנו, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל דבר שהוא סתירה מבחינת חוק טבע בשפה שלנו. ולא דבר שהוא סתירה לוגית. דבר שהוא סתירה לוגית לא שייך נגיד על הקדוש ברוך הוא. זה דיברנו על החתול במגפיים, כן? זה החתול במגפיים שהחוסם הנורא רוצה לכבוש את הארמון של החוסם הנורא, אז הוא אמר לה, החוסם הנורא, שאל אותו אם הוא יכול להפוך להיות אריה. כמובן, מיד הוא הופך להיות אריה והחתול נורא נבד. אחרי זה הוא שואל את החוסם, טוב, אתה יכול להפוך להיות משהו ענק, אבל אתה גם יכול להפוך להיות משהו קטן, עכבר למשל. אז החוסם הנורא אומר, ודאי, הפך לעכבר, ואז החתול טרף אותו וגמר את הפרשייה הזאת, לקח את הארמון, ומאז בעליו חי שם בעוד שנה ביום הזה. ובעצם מה שמונח פה זה איזשהו סוג דבר אחר, שגם הוא לא סותר את הכל יכולת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות להפוך את עצמו לבן אדם? עכשיו החוסם הופך את עצמו לעכבר, כן? הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא יהפוך לבן אדם, אני אראה לו בראש וגמרנו את העניין. מה הבעיה? מה יקרה שאני אראה בראש לאותו בן אדם שהקדוש ברוך הוא הפך את עצמו אליו?
יש כאלה שעשו את זה.
אה? יש כאלה שעשו את זה. אני
אקחו את הבעיה.
ברור שהוא לא יכול להפוך את עצמו לאדם, כן? אין ספק שלא. יכול, גם אם אני לא יודע בדיוק איזה, גם זה לא יכול להיות, אבל אם הוא לובש איזושהי דמות של אדם ותראה לו בראש, אין ספק שהעולם יישאר אחרי זה עם קדוש ברוך הוא, נכון? זה ברור. למה? הוא ראה הוא כל יכול, לא? מה? יש דברים שהם סתירה לוגית, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יהיה דבר שהוא בר כילוי, זה סתירה לוגית למהותו של הקדוש ברוך הוא. דברים שהם סתירה לוגית, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול לעשות, וזה לא חיסרון בכל יכולתו. זה לברור משולש עגול, הוא גם לא יכול, נכון? זה לא שהוא לא יכול לברור משולש עגול. למה? כי אין דבר כזה משולש עגול. תסביר לי מה אתה רוצה שהוא יברא, ואחרי זה הוא יברא. מה אתה מדבר? זהו, עכשיו, זה השאלה קצת יותר עדינה, אני נוטה לומר שכן. אני חושב שכן.
זה כן יכול.
זה בעצם, לא, הוא לא יכול. גם המשפט הזה נאמר על ידי האדם. את המשפט הזה עצמו אתה מנסה על המסגרת חוקי הלוגיקה הנוכחיים. אתה לא יכול לדבר מחוץ לחוקי הלוגיקה. לכן זו קביעה קצת תיאורטית. זאת אומרת, השאלה אם זאת אמירה על האדם או אמירה על הקדוש ברוך הוא. במובן הזה אני מקבל את כאן. זאת אומרת, שאתה לא... מחוץ לכלי התפיסה שלך אתה לא יכול לדבר. יכול להיות שיש שם משהו, אני לא יודע, אבל זה ודאי לא משהו שאני יכול לדבר עליו. להבין אותו, להשיג אותו. אז לכן זה...
זה לא חיסרון.
זה לא חיסרון, בגלל שהשאלה שאתה שואל אותי את השאלה האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כך וכך וכך. האמת היא שאני אפילו לא עונה לך לא. אני עונה לך שהשאלה שלך לא ברורה לי, תסביר לי אותה. אני עונה לך לא רק בגלל זה בשפת היום. התשובה היותר נכונה היא שאני לא מבין את השאלה שלך. תסביר לי את השאלה. השאלה שלך מופיע מונח שהוא רק עוטף מילים. עוטף המילים הזה לא מצביע. זה בעיה, אפשר לקרוא לזה בעיה שונית, כל משפט בדרך כלל מייצג מציאות, כל מושג מצביע על דבר במציאות, המילה מצביעה על דבר במציאות, נכון? משולש עגול זה מושג שלכאורה נראה מושג, כי יש שתי מילים שמתחברות, יש לנו אולי אפילו איזושהי הרגשה שאנחנו מבינים על מה מדובר, אבל הוא לא מצביע על שום דבר במציאות, לא רק על עצמים מציאותיים, גם כמושג, הוא לא מצביע על שום מושג במציאות, אין מושג כזה, זה רק סתם אוסף מילים. משום מה הוא מלווה באיזושהי הרגשה קצת של הבנה אולי, אני לא יודע, זה מהדבר לא לגמרי, לא יודע, אבל למעשה זה לא מייצג שום דבר, זה סתם מילים. כל שאלה מהסוג הזה היא שאלה כזאת. כשאתה אומר לי, האם הקדוש ברוך הוא יכול, נגיד, לא יצויר שזאת סתירה לוגית, האם הקדוש ברוך הוא יכול לדעת עכשיו מה שיקרה מחר? אז התשובה הזו היא לא כן ולא לא, התשובה הזו שאני לא מבין את השאלה שלך. כי המושג לדעת היום את מה שיקרה מחר, זה מושג שהוא אוסף מילים נורא יפה, אבל הוא לא אומר כלום. אין דבר כזה לדעת היום את מה שיקרה מחר, בהנחה שזאת סתירה לוגית. בעצם בסופו של דבר בעיה, אפשר לקרוא את זה בעיה לוגית, אבל הנקודה היא שאין בעיה, לא שהבעיה לשונית. אין בעיה, יש ניסוח מסוים, אבל לא, הניסוח לא מצביע על בעייתיות אמיתית. זה ניסוח שהוא בעצם לא עומד מאחוריו כלום. נותן איזושהי אשליה של משפט בנוי כהלכה, אבל למעשה הוא לא. זה לא מצביע על כלום. טוב, אנחנו סתם נכנסנו לזה, זה לא קשור לפה, אבל זה מה שכתוב פה, העניינים העצמיים. אצל אוסטייד יגון, הוא אומר שזה... לנפש משבחת אותו בעניינים שיכולים להיות שייכים לעצמותו ולא בעניינים שהם סתם ככה פחות נראה מתוך ההקשר שם. אני לא חושב שהוא מתכוון לומר שיש שם תארים עצמיים במשפט הזה, לא חושב לגמרי לא עולה מתוך ההקשר. הם כמו י"ג עיקרים, אני ממשיך לקרוא פה, הם כמו י"ג עיקרים והעניינים האחרונים אינם עניינים לתארים עצמיים. כן, זה שמצוותו קיימת ושחובה לשם חור, זה ודאי לא תארים עצמיים. אני מסיים שכל מה שישבחו הוא בו הוא נעלה ומרומם מהכל, הרי אינם עצמיים. כאן אני כבר לא בדיוק מבין את טענתו של הנזיר, וגם יש לי איזושהי בעיה עם יוצא עדיה גאון, או לא, בעצם זה הכל בעיה עם הנזיר, זה שתי בעיות בנזיר. אז א', אני לא מבין למה הוא חותר, זאת אומרת דבר הם לא תארים עצמיים, הוא נראה כאילו הפסקה מתחילה אך בסוף המאמר שעצמו מדע, או שמשבחת אותו בעניינים העצמיים, נראה כאילו בתור אנטיתזה לפסקה הקודמת. הפסקה הקודמת אומרת שאין תארים עצמיים, אבל בסוף המאמר, או לא, סליחה, היא לא אומרת כלום לגבי אם התארים עצמיים או לא, אבל בסוף המאמר מתברר לנו שהתארים הם כן עצמיים. בסוף המסקנה היא שהם לא, זה שיעה ואמינה, אני לא יודע בדיוק מה עם עצמו מדע, לא אמירה שהתארים הם עצמיים, הוא לא כותב.
הוא כותב, לא נתפרש אם הם תארים עצמיים, זה השם אחד. אז
בסוף המאמר.
איך פרשת הפסקה הראשונה? הוא אומר שזה השם אחד, יכול להיות חכם, אני יודע.
זה תארים שלילים.
משהו אחד, כמובן שהוא לא ריבוי. ולמה אפשר להגיד אותו דבר על אנשים?
לא יודע, אם אפשר, אז מה אתה רוצה? אז גם אפשר להגיד אותו דבר. אם אי אפשר, אז מה ענית? אני לא בדיוק מבין איך הוא מגיע לדורי דבר למחקנה שהתארים הם לא עצמיים. מעבר לזה, גם ההוכחה העצמית של... מה ההוכחה העצמית? ההוכחה שלו עצמו, שמזה שכל מה שישבחו בו הוא נעלה ומרומם מהכל, אני לא רואה למה... זאת לא הוכחה לזה שהתארים הם לא עצמיים. השאלה אם הבעיה היא בעיה מהותית, או שיש פה בעיה כמותית. זאת אומרת, אתה... כל כמה שתשבח אותו, אז כמה הוא טוב, בעצם הוא עוד יותר טוב. אבל עדיין, להגיד שהוא טוב, זאת המילה על עצמו. עקרונית. לא רואה פה את ההוכחה, למה, זאת אומרת, אני לא רואה שכתוב פה שבאופן מהותי תואר הוא תמיד דבר שלילי, או דבר שמתייחס לפעולות, או דבר ש... ולא תואר עצמי. יש כמה סוגי תארים, ואני מדבר על זה קצת בהמשך, אבל הם מתייחסים לפעולות, יש תארים שליליים שמתייחסים לעצמותו, שני אלה זה תארים שהם לא תארים עצמיים. שני סוגי תארים שהם לא תארים עצמיים. אבל... כאן אני לא רואה איך הוא מגיע לזה שזה אחד מהשניים האלה. זאת אומרת, כל מה שאני רואה זה שאתה לא יכול לתת תיאור מלא של התארים העצמיים. אני לא רואה פה הוכחה לזה שהתארים הם לא עצמיים.
מה לך הפתרון בזה תארים שלי?
זה נקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה. עוד יש אור השם הוא אור הכבוד, צורה ברורה, שכינה. כאן כבר בעצם דיברנו על המאמר הקודם, ש... שאור הכבוד זו צורה ברורה, השכינה, זו צורה ברורה. זאת אומרת, זה צורתו של הקדוש ברוך הוא, בצורה חיובית של הקדוש ברוך הוא, צורה זה בסוף התארים שלו, אבל היא צורה ברורה. זאת אומרת, זה לא הצורה של השולחן, נגיד, כמו שהצורה של השולחן מתייחסת לשולחן. הצורה של השולחן מתייחסת לשולחן במהותו. כשאתה מתייחס לשולחן, אתה רואה שיש לו צורה כזאת וכזאת. כשאתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא, אתה לא רואה כלום. הקדוש ברוך הוא ברא צורה שאתה יכול להסתכל אליה ולהתייחס אליה כאיזשהו אוסף תארים שלו עצמו. זה מה שהשמות ועולם האצילות, אז זה דיברנו בסוף המאמר הקודם בעצם, על הצורה הברואה. אז במובן הזה יש תארים חיוביים לאלוקות. אבל עוד פעם, זה תארים רק בשיתוף השם, זה לא תארים כמו שיש תארים לעצמים, אלא זה תארים שהם עצמם עצמים. כן, שמות השם זה עצמים. זה לא תארים של הקדוש ברוך הוא. שמות השם זה עצמים ברורים. והם עצמם מייצגים את הקדוש ברוך הוא, את אופן פעולתו בעולם. כן, אפשר לדון אם זה זה או זה. אבל זה צורה ברורה, זאת אומרת, זה משמשת כביכול כצורה לקדוש ברוך הוא, אבל למעשה היא עצם. היא עצם שעומד לעצמו. סוף, נמצא בו באיזושהי צורה, אבל זה בעצם לא תואר במובן המקובל של המילה תואר. ורבנו בחיי חובות הלבבות שער הייחוד, המידות האלוקיות שני חלקים, עצמיות ופועליות. וטעם עצמיות, שהן מידות קיימות לכל, קודם הברואים ואחריהם, תאות נלו לעתם כבודו. והן שלוש מידות, נמצא, אחד וקדמון. וכל אחת מאלה המידות השלוש מחייבת שאריתן. כי השלוש עניינם אחד. אתם נזכיר את השלוש שהיו אתם רסד. שלושתן באות ביחד. אז יש כאן שלוש מידות או שלושה תארים שהם עצמיות, זאת אומרת שהן עוסקות באלוקות עצמה ולא בהתייחסות שלה אלינו, לא במעשים שהיא עושה בעולם, האלוקות שקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אז זה דברים שמתייחסים אליו עצמו. אז דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת, דיברנו על נמצא ואחד, אז קדמון עוד לא. אבל נמצא ואחד, אמרנו שזה סוג האמירות שנאמר על העצמות של הדבר ולא על איך שהוא נראה. ולכן נראה שכשאומרים על משהו שהוא נמצא או על משהו שהוא אחד, אנחנו אומרים אמירה על העצמות שלו ולא על הצורה שלו. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא במונחים כאלה, אז נראה שיש פה באמת איזושהי התייחסות אליו עצמו ולא אל הצורה, אפילו לא אל הצורה הברורה, מה שהוא דיבר קודם, אל אור הכבוד, כן? אלא זאת אמירה על עצמותו, על החומר שלו, חומר במרכאות, כן? החומר במובן של חומר בצורה, זאת אומרת אל העצמות ולא אל איך שהיא משתקפת אלינו, איך אנחנו רואים אותה. דיברנו את זה בקשר לראיה האונתולוגית, כן? שאמרנו שהאמירה שהקדוש ברוך הוא נמצא היא לא אחת מהתארים שלו, כן? בעצם ככה נופל את הראיה האונתולוגית. עכשיו, המונח קדמון זה יותר בעייתי בהקשר הזה. נמצא ואחד, זה נראה די ברור, אבל קדמון, אז כאן עוד פעם אנחנו מגיעים לכאן, כן? קדמון זה בעצם אומר שהוא היה מאז ומעולם על ציר הזמן. לא היה קטע על ציר הזמן שבו לא היה אלוקות. לא הייתה אלוקות. עכשיו, ציר הזמן עצמו לפי כאן זה צורת התקלות אנושית. ציר הזמן שלעצמו לא קיים, אין דבר כזה. זאת קטגוריה שדרכה האדם מסתכל על העולם, אם אין אדם עם זמן. אז לכן האמירה שהקדוש ברוך הוא קדמון, במובן הקנטיאני לפחות, זאת כן אמירה שקשורה לתארי הצורה. זאת אומרת, לתארים שלא נוגעים לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אלא לאיך הוא מופיע לעיניי. יכול להיות, קודם כל, כבר דיברנו נדמה לי שהציר הזמן בתפיסה היהודית, ההלכתית, נדמה לי שאפשר להראות מכמה וכמה כיוונים שזאת לא קטגוריה שהאדם מסתכל דרכה על העולם, אלא זה דבר שקיים לעצמו. סתם כאן לא צודק. דיברנו על זה גם בשיעורים פה וברכות. איזה אפשר זה היה, אני כבר לא זוכר. אבל דיברנו על זה, על הגמרא הזאת בנדרים, או בשיעורת הגמרא אומרת שאפשר להדפיס בנדר, כיום שמת בו גדליה בן אחיקם. זה עכשיו להדפיס אפשר, לפחות לרווחת, להדפיס אפשר רק בחפצה. היום שמת בוגדליה בן אחיקם, לפעמים הוא לא חפצה, אז היום שמת בוגדליה בן אחיקם. לא מדובר על כל האיסורים שיש באותו יום, זה איסורי גברא. מדובר על החפצה של איסור, על הדבר האסור עצמו. אני מדפיס בדבר האסור עצמו. מה זה היום שמת בוגדליה בן אחיקם בתור חפצה? יש חפצה של יום. הזמן גם הוא חפצה. הזמן הוא לא צורת התקלות של האדם, הזמן הוא חפצה. אפשר להראות עוד השלכות של זה. אז ואם כך, אז יכול להיות שבאמת גם קדמון תירושו לא איך הוא מופיע לעיניי, אלא זה באמת תיאור שלא עשו, מאז ומעולם הוא היה קיים. כמו שאני אומר שהוא נמצא. אמירה שהוא נמצא, זאת אמירה על מהותו ולא על איך שהוא מופיע לעיניי. אז נמצא תמיד, גם זה אותו, קדמון זה פשוט נמצא תמיד. זה נמצא תמיד, בכל זמן שבו מישהו יהיה, תמיד הוא יוכל להגיד עליו שהוא נמצא. בעצם הוא נמצא בהכרח, זה אותו דבר. כבר אמר שהוא נמצא בהכרח. לא אותו דבר, אבל להגיד שהוא נמצא בהכרח, הוא אומר גם שהוא קדמון. אז זה לא אותו דבר. אז יכול להיות שזה באמת דבר שהוא אמירה עצמותית, אמירה על עצמותו של הקדוש ברוך הוא ולא על הצורה שלו. אבל האמת היא יכול להיות שמה שמתכוונים להגיד פה, וזה הרבה פעמים מתכוונים לומר כשאומרים את המילה קדמון, וזה אפילו לא לבעלי התארים השליליים. אפילו לא לבעלי התארים השליליים, בהקשר של ידיעה ובחירה ודאי ככה מתבטאים, שהמושג קדמון לא מציין מישהו שתמיד קיים על ציר הזמן, אלא מישהו שלא שייך לציר הזמן. זה אמירה קצת שונה. להגיד שהוא קדמון, וכשאני אומר על שולחן שהוא קדמון, אני אגיד את זה, כבר שהוא תמיד היה, זה תחת ציר הזמן, אבל ודאי שציר הזמן יש לו איזושהי רלוונטיות לגביו. אבל יש אמירות לגבי הקדוש ברוך הוא בכמה וכמה מקומות, שכשאומרים שהוא קדמון, די ברור שהכוונה היא שתארי זמן בכלל לא יכולים להיות משויכים אליו, הוא לא כפוף לממשלת הזמן. זה המושג קדמון. לא שהוא היה קיים תמיד אליו. המושג תמיד לא יכול להיות מוצמד אל הקדוש ברוך הוא. המושג תמיד הוא מושג שהוא שייך לציר הזמן. כן, על ידי על הבחירה, יש הרבה שמנסים לפתור את זה באופן הזה, אני חושב שזה לא פתור שום דבר, אבל לפחות בהתבטאויות, אז נראה שזו כוונתם.
נראה את התשובה של הרב.
מה?
נראה לי את התשובה של הרב הזה.
מה?
מה שאומרו שהוא לא שייך לציר הזמן, זאת התשובה שאני בעצם לא שייך אליי.
מה שאני אמרתי זה שהוא לא...
זה בדיוק מה שהם אומרים, שהוא לא צריך לסיר הזמן, אז אפשר לדבר בעצם.
לא
שאפשר
לדבר,
הוא לא יודע מה שאפשר לדבר. לא יודע, בגלל שהמונח לא יודע. והם אומרים שהמונח זמן, אז הם לא מבין, אז הם לא סדר.
מושגי הזמן שלי ומושגי הידיעה שלי, הם לא
יודעים מה שאפשר. והם עושים את זה על ציר הזמן.
מה?
והם עושים אותו דבר על ציר הזמן. שהם אומרים כמו שהרב אומר, שהידיעה זה משהו אחר. לא הידיעה במונחים שלי. הם עושים אותו דבר על הזמן. שהזמן שלי זה לא הזמן שלו.
לא, מה זה
קשור
לעניין? אבל עדיין, אני שואל את זה במושגים שלי.
במושגים של הזמן שלנו, זה לא המושגים של הזמן
שלנו. זה במושגים של הזמן שלנו,
יודע
מראש. לא.
לא.
זה התשובה.
אבל
לא
שיש לו
זמן אחר,
וזה
לא זמן כן, וזה זמן לא.
לא,
זה התשובה. גם בכוזרי, בתחילת מאמר ב' מדבר על כל מיני תארים וחילופיהם, תארים הופכיים זה לזה, והוא מחדד שם יותר, הוא אומר שהוא מתכוון בעצם לומר, תואר שלילי בעצם מתכוון לומר שהצמד כולו, גם ההיפוך הראשון וגם ההיפוך השני לא שייך לדבר. אך מוסיף, צריך שתבין מן המידות האלה שהן לא תחייבנה לעצם כבוד הבורא שינוי וחילוף, אך עניינם להרחיק זולתם ממנו לדברם. כי בורא העולם לא מתרבה ולא נעדר ולא מחודש. אז מטרתם, הרי כמו שוליליות, אני לא אומר במפורש תארים שליליים שם, אבל הוא אומר בהמשך. שם הוא לא אומר, אבל כוונתו בעצם לתארים שליליים, שכל מטרתה של האמירה הזו רק להרחיק את ההפך מן הקדוש ברוך הוא, אבל לא להגיד עליו משהו חיובי. מפורש אחר כך, כל אשר תספר לו מן המידות צריך שתבין מהם ריחוק שכנגדם ממנו. כאשר אמר אריסטו, השולליות במידות הבורא אמיתיות מן המחייבות. השולליות במידות הבורא אמיתיות מן המחייבות. ואמר אחד מן החכמים, היודע את הבורא דעת יתרה, הוא נבהל בעניינו יותר. זה בבילם שאני מביא פה למטה. ואמר אחד, החכם של לבני אדם בדעת הבורא הוא יותר שחל בעמיתם עצם כבודו. כמה שאתה יודע יותר על הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר בזה שאתה יודע פחות על עצמותו. אתה יודע יותר מה הוא לא. ואמר אחר, כי יותר נכון לצלק ולשלול חיוב מן השם מלחייב לו דבר, זאת אומרת, הוא לא עושה אמירות שבעצם תורנות לטובת התארים הסביביים, וכן בזה פרע עגולות הרעיוניות שכבר נתקלנו בו פעם, של אלבט ליוסי, כי תארי הבורא הם על דרך השלילה. אני ממשיך הלאה, כי זה הכל פשוט רק להביא הרבה מראי מקומות שמדברים על שלילה, יש פרטים קצת שונים כניהם, אבל זה לא עיקר הדיוק. לרב יהודה הלוי בכוזרי שמות הבורא כולם, חוץ מהמפורש, הם מידות ותבניות טיפליות, כלומר תארים יחסיים צירופיים. הוא מוסיף, המידות מתחלקות לשלושה חלקים, מעשיות או טיפליות או שולליות. המעשיות, כמו מוריש ומעשיר, זה מה שהוא עושה, זה נקרא מעשיות, תראו של המעשים שלו, מוריש, מעשיר וכו'. הטיפליות, כמו ברוך, קדוש, זה תארים שמתפלים אליו, תארים שמתארים אותו. והשולליות זה כמו חי ואחד. וכל המידות האלה אינם דבקים אל עצם כבודו. זאת אומרת, אינם תארים עצמיים. אז כאן יש דיונים, למטה הוא מביא כמה מראי מקומות בעניין הזה. שיש דיונים, האם אצל רבי יהודה הלוי באמת יש איזושהי אמירה טוטלית שאין תארים שליליים, שיש רק תארים שליליים, או שישנם גם תארים חיוביים, רק יש חלק שהם שליליים. באמירה הראשונה כתוב שמות הבורא כולם חוץ מהמפורש הם מידות ותבניות טיפליות, כלומר תארים יחסיים צירופיים. ומה זה השם המפורש עצמו? לא, זהו, זה הקטע הבא, הם נוסעים. אבל המידות התלויות בשם המפורש התברך הם היצירות מבלי מיצויים טבעיים. הוא יוצר אור, הוא בורא חושך, הוא עושה מפלאות גדולות לבדו. בסוף אומר ונקרא אותו חכם לבד, מפני שהוא עצם החוכמה ואין החוכמה מידה לו. הרי לכאורה, מודה במקצת תארים עצמיים חיוביים, יוצאים מן הכלל היסודי שהתארים אינם עצמיים. זאת אומרת, יש התבטאויות אצל ריאל שנראה מהן שיש תארים חיוביים. הוא אומר שיש הרבה שהם לא כאלה, אבל הוא מודה במקצת. זאת אומרת, הוא אומר שזכר כמו שבועה לשאר. זאת אומרת, הוא מודה שישנם תארים חיוביים. אבל לא כולם כאלה. הוא עצמו טוען שלא. באופן עקרוני התארים אינם עצמיים, קצת צריך עיון, מה זה נקרא שהוא עצמו חכם לב, זה מה שאמרתי לכם שטריאלי שתוצאה קריאה כמו עצם מרסב, אבל אתה מסיים גם כשעצמו מדע, כן? אז ריאל אומר שעצמו נקרא חכם לב, כמו שהוא עצמו החוכמה, בעצם אמירה כמו של רסב, וזה לכאורה נראה כמו אמירה על עצמותו. טוב, תסתכלו פה למטה, יש פה דיונים קצת על השאלה מה, אם יש סתירה, אין סתירה, אבל בסופו של דבר הוא לא נותן תשובה למה זאת לא סתירה, אבל ההנחה שלו זה שהתארים באופן עקרוני אצל ריאלים שליליים, להתעלם כרגע מהשאלה של חכם לבב. אני חושב שזה יוצא דופן, לא יוצא דופן. לפי רבי משה בן עזרא בספר ארוגת אבות, הוא אמר אחד מן החכמים, החכם מכל בני האדם בסוד הבורא הוא שחל מכולם. מישהו שחל מכולם בו הוא חכם בסוד הבורא. בעולם קטן רבי יוסף בן צדיק, אמר הפילוסוף, יודע באמת לסלק החיוב מן הבורא מלחייב לו שום דבר, אחריו במאמר השכל, כל עוד מראי מקומות ועוד מראי מקומות. בואו נמשיך עוד טיפה, אחרי זה אני רוצה לעשות עוד טיפה ולדבר על זה. עוד. באמונה רמה, כן, ברייבד, התארים היותר אמיתיים על הכל התברך הם השלילות, והתארים העצמיים או המקריים לא ייתכן בו אלא הצירופיים. בייחוד במורה נבוכים מפורסם כי הקל לא יגדר ולא לא יגדר ולא יתאייך. יש לנו ייחוד, כן? ומין התארים בייחוסו לזולתו אינם עצמו. כן, התארים בייחוסו לזולתו אבל הם לא עצמו, כי הייחודות. ויראה בתחילת המחשבה שיהיה נכון שיתואר השם יתברך בזה המין מן התארים. אמנם אם ההתאמתות ודקדוק העיון יתבאר הימנה זה, אבל ראוי שיתואר בפעולותיו. ועל זה נאמר דברת תורה כלשון בני אדם. הקדוש ברוך הוא זה תארי הפעולה, הקדוש ברוך הוא מתואר בפעולותיו ולא בתארים חיוביים, יותר עמוק מן הקודם. עכשיו הוא אומר כאילו לא רק תארי פעולה, אלא בעצם אפשר לדבר גם על תארים שבעצמותו, אבל רק תארים שליליים. יותר עמוק מן הקודם, כי תיאור השם יתברך בשלילות הוא התיאור האמיתי. אשר לא יציגהו דבר מן ההקל. ואין בו חיסרון בחוק השם כלל. מן הקהל. ותארי השלילה לא ידיעונו דבר בשום פנים מן העצם המבוקש ידיעתו מהו. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה בעצם, זה שיש שתי אלטרנטיבות למה זה נקרא תארים של הקדוש ברוך הוא. יש תארים פעולה, ויש תארים שליליים. זה יותר עמוק, כי זה עוסק באלוקות עצמה, אבל לכן גם לא אומר עליה כלום, אלא רק על מה היא לא. ובמובן הזה נדמה שגם אפשר להבין את כל הסתירות הקודמות של חכם לב וכל הדברים האלה, שכשאנחנו מדברים על סתירות, על אמירות על עצמותו, אז בעצם אנחנו מתכוונים לאמירות שליליות. אני קורא בסעיף י', בשלילות התארים אין כלום. גם אנחנו רוצים קצת לשם שינוי. אז יש תארים יותר. הם ריקים כי הם לא אומרים כלום, הם אומרים רק תארים שליליים. אמנם, גם לפי בעל אמונה רמה, השלילות, אם הן מסלקות צחיקות רבות, אינן מודיעות דבר. מהרמה, כי זה מבר, בפסקה הקודמת נראה כאילו שהוא כן מקבל תארים שליליים, תארים יותר עמוק מן הקודם, והפסקה האחרונה בעוד זה שם האמירה של הרייבט עצמו, שאין רק תארי פעולה, פה נראה שיש רק תארי פעולה, תארים שליליים בעצם לא אומרים שום דבר, בפסקה הזאת בעוד י' בעוד ת' נראה שיש לו שני סוגי התארים האלה. גם אם היא באה למונה רמה שלילות, ואם הן מסלקות ספקות רבות, הן אומנם מסלקות ספקות, זה עוזר להבין שיש פה תארים שלילי, אבל אחרי שהבנת שהתואר הוא שלילי, אז בעצם התואר הזה לא מגיע לך דבר. אומנם, אנחנו מתחיל כבר לרמוז לכיוון ההמשך, הרי אנחנו התחלנו, המבוא שבו עסקנו בפעם הקודמת הוא, שלא ייתכן שאנחנו לא יודעים כלום על העצם שאנחנו מאמינים בקיומו. נכון? ראינו את זה מכמה היבטים, אבל לא ייתכן להגיד שאני מאמין באלוקים, כששואלים אותי מה זה אלוקים, אני סותם את הפה. כי אז זה בעצם, גם המשפט אני מאמין באלוקים הוא משפט חסר משמעות. אני לא אומר כלום. אני מאמין ב-X. X קיים. אני לא יודע שום דבר על מהו X, אז לא אמרתי כלום בזה שאמרתי ש-X קיים. אז לכן האמונה דורשת איזושהי ידיעה על האלוקות. איזושהי ידיעה. אז עכשיו, יש כאלה שתפסו, הרב המורה נבוכים מדבר על זה, שידיעה על ידי תארים שליליים היא ידיעה. זאת אומרת, מי שיודע תארים שליליים על האלוקות, הוא יודע משהו עליה. זה פותר את הבעיה אם אתה יודע תארים שליליים. כאן הוא אומר שבשלילות התארים אין כלום, זה אפס, זה ריק. גם לפי בעל אמונה רמה, השלילות לא מודיעות דבר. אז בעצם הוא מחדד את אותה בעיה שאיתה הוא פתח את המאמר הזה. אז אנחנו נשארנו בעצם בברוך. אז אומנם מועיל לסלק כל מיני ספקות, כמו שהרייבד אומר פה, אבל עדיין, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אלוקים קיים? אנחנו לא יודעים שום דבר על מי זה האלוקים הזה, אז מה אמרנו בזה שאמרנו שהוא קיים? אומנם לא דבר ריק הוא מכם, תהיו חייכם ואורך עיניכם, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. עמך מקור חיים, באורך נראה אור, ואני קרבת אלוקים לי טוב. המורה אומר, כל מה שתוסיף בשלילה ממנו יתברך, תקרב אל ההשגה, תקרב אל ההשגה, לא יודע, ותהיה יותר קרוב אליו. אך כיצד? אמנם יש למצוא דרך מיוחדת העולה אל השם העליון יתברך. ובעצם כל זה, זה רק איזושהי מוטיבציה כדי להבין למה צריך היגיון שני. זה בעצם נושא הפעמים הבאים, ועוד יותר גדול זה נושא הספר השם, שמי שעושה את המסתר. אבל גם בנגלה בעצם המטרה היא להגיע למצב שגם בתוך הנגלה יש איזשהו צורת הכרה שהיא מעבר לצורות ההכרה הרגילות, כי אחרת עם כל העניין אנחנו בעצם לא יודעים כלום על האלוקות. דיברנו בסוף המאמר הקודם שהפילוסופים מדברים בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, והמקובלים מדברים באצילות, ולכן המקובלים מדברים על תארים חיוביים, התארים החיוביים של האלוקות נמצאים באצילות, והמקובלים והפילוסופים כשמדברים על תיאורים של הקדוש ברוך הוא, כיוון שמפירתם אין אצילות, ושאנחנו ומולנו את הקדוש ברוך הוא איזשהו מרחק אין סופי בינינו לבינו, אז כל מה שהם יכולים להגיד עליו זה רק תארים שליליים, הם תארים חיוביים של הקדוש ברוך הוא לא קיימים בעולם הבריאה, יצירה ועשייה. ואז בעצם יוצא שאנחנו, כשאנחנו אומרים את המשפט אלוקים קיים, אני חוזר לתחילת המאמר הזה, אנחנו בעצם לא אומרים כלום, זאת הטענה שהוא רוצה לטעון פה. אז המורה נבוכים כמובן, מרגיש בזה, וכמו שהזכרנו לפני רגע, הוא אומר לא, הידיעה השוללת גם היא סוג של ידיעה. אנחנו כן יודעים משהו על האלוקות. אבל אומר הנזיר, אני לא מבין, הרי התואר השלילי אומר רק מה הוא לא, הוא לא אומר שום דבר על האלוקות, אז מה, אז איך בכל זאת יש משהו בתוך המשפט אלוקים קיים, או אני מאמין באלוקים. ולכן הוא טוען שצריך למצוא איזושהי דרך מיוחדת, מעבר ללוגיקה שמראה שבתוך השלילה בכל זאת יש איזושהי אמירה חיובית, וזה בעצם פה נגמור את המרוץ, רק בירות י' א' הוא לא נקרא. יש אמצעי בין השלילה והחיוב. השלילה חיוב בה מעבר, המשל, רמז לעליון ממנו. כמו קדוש, פרוש, נבדל, נעלה מכל. אבל קדוש חיוב בו, קדושה, מן הקודש העצמי, ישות הקודש. זה שאומרים שהוא קדוש, זה לא רק לומר שהוא פרוש מאיתנו, והוא לא מה ששייך לעולם המושגים שלנו. יש פה גם איזושהי אמירה חיובית. אחרי השלילה של התארים האלוקיים במובנם החיצוני, מה? הוא לא אומר פה כלום, הוא אומר שיש פה איזושהי אמירה חיובית שאני אומר שהוא קדוש. אחרי השלילה של התארים האלוקיים במובנם החיצוני, הם עולים במובנם הפנימי העליון. יש מעבר המשל מהחיצוני הנשלל לפנימי העליון. לדרך זו יש סימוכים בדרך הרמיזה הנבואית לרבי יהודה הלוי, איך הודיע בשם מה שאין עליו רמז. והתשובה של רבי יהודה הלוי, ברמיזה הנבואית בביצוע מה נקרא כבוד ושכינה. הכבוד והשכינה זה איזה שהן אמירות שכן אומרות לנו משהו על עצמותו, בביצוע, זאת אומרת, במונחים שלנו, אבל זה עדיין אומר לנו משהו עליו. טבע הסיבה העליונה עצמה נשאר לי בלתי ידוע. הנני רק משווה אותה עם הפעולה הנודעה, סדר עולם. זהו לעולם לפי אנלוגיה אנושית, סיבות פעולות אלוקיות. סבות אולי פעולות אלוקיות. הפעולות האלוקיות סובבות אולי, לפי האנלוגיה האנושית, לפי עולם המושגים האנושי. אמנם עומק הדבר מתגלה בתכונה האמשלית המיוחדה להיגיון העברי השני. אז זה מכאן מתחיל ההיגיון העברי השני, וזה אנחנו נפרט בהמשך. אבל הטענה המרכזית היא רק כדי לראות את המכלול, מה בעצם המאמר הזה בא לעשות. אז הוא מתחיל עם זה שאי אפשר להאמין באלוקים בלי לדעת עליו משהו. אתה לא יכול לדעת שום דבר. עכשיו נכון שהנסתר מדבר בעצם בידיעתו וזה עולם האצילות והכל, הנגלה מדבר על בריאה, יצירה ועשייה, ולכן הוא נתקל בעצם באיזושהי חומה כשהוא בא לעסוק באלוקות. רק תארים שליליים אפשריים לחכמי הנגלה, אין תארים חיוביים. אז לכאורה בעלי הנגלה לא יכולים להכיר את האלוקות בעצם, כי הם לא אומרים שום דבר מה זה האלוקים שאתה אומר עליו שהוא קיים. אז הרמב״ם לא ימין בכלום ככה.
רואים מה הוא לא.
אז הרמב״ם מציע פתרון, עוד מול יפגיש בקושי, אז הרמב״ם מציע בפתרון שהתארים השליליים גם הם אומרים משהו. אבל, ולכן גם בעלי הנגלה יכולים להגיע לאמונה. אבל עדיין השאלה, מה זה אומר? הרי זה באמת לא אומר כלום, אומר הנזיר. אנחנו מסיים את הפסקה הקודמת. הרי זה באמת לא אומר כלום, אתה רק אומר מה הוא לא, אבל לא אמרת שום דבר במה הוא כן, בסדר, אם אתה אומר משהו שהוא
שוכן,
לא עציץ ולא זה, עדיין, מה הוא כן, במה אתה מאמין?
הוא כן לא עציץ.
מה?
הוא כן לא עציץ.
הוא כן לא עציץ.
זה משאיר אופציה אחת בסך הכל,
אתה אומר משהו חיובי? זה משאיר אופציה אחת.
זה אומר לא עציץ.
זה אומר שישנה ישות שהיא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. מה היא כן? מי שאין לו כלום מן התארים החיוביים, אז אני חושב שבאמת אנחנו מרגישים שזה כן אומר משהו, וזה קצת מגיע למה שנתי התעקש לך בשיעור הקודם. אני כן מזדהה עם ההתעקשות הזו, זאת אומרת יש איזושהי הרגשה שלהגיד אלוקים קיים, גם אם אני לא יודע להגיד שום תואר חיובי על האלוקות, זה כן משפט שיש לו איזשהו מובן. לא הודיתי בשיעור הקודם רק כדי להשאיר את הקושייה בצורה יותר ברורה כמבוא להמשך. יש לזה איזשהו תוכן חיובי. זה כל מהותו של, של, של השימוש בשם. שם של משהו, אני אומר, משה הוא כך וכך. מה בעצם אמרת? אני לא יודע מי זה משה. כל מה שאני יודע לו זה שהוא כך וכך. כן, כמו שייקספיר. כן, זה לא היה הוא, אלא בן דוד שלו שגם לא כמו שייקספיר. זה הבדיחה המפורסמת. כל עוד יש שם איזושהי הרגשה שאנחנו אומרים ששייקספיר חיבר את מקבט, זה אומר משהו. למה זה אומר? כל מה שאני יודע עליו זה שהוא חיבר את מקבט. אז מה אמרת לי בזה? לא אמרת לי שום דבר בזה. איכשהו נראה שכשאני קורא בשם למשהו, אני תופס משהו ממנו, אני לא יודע בדיוק. זה באמת קשה להבין את זה במושגים הלוגיים המקובלים, ולכן היום בפילוסופיה מקובל באמת לומר שמשפט כזה לא אומר כלום. אבל פילוסופיה אנליטית. אבל איכשהו יש הרגשה שזה כן אומר משהו. אבל כדי להסביר יותר את ההרגשה הזאת, אנחנו צריכים את ההיגיון העברי השני, וזה בעצם מה שהוא יעשה מכאן והלאה. זה המהלך. כן.
גם בעלי המגלה יש שם כאילו משהו חיובי להגיד
עליו,
או משהו חיובי.
כן, אבל זה תארי פעולה, כל מה שאתה אומר.
מה בעלי בזה? מצוין.
תארי פעולה.
מצוין.
מה, יש איזושהי ישות אבסטרקטית שאני לא יודע מה היא.
נכון, אבל
היא מראה את העולם. זהו, זה היה עמדת אלוקים.
מה בעיה לזה?
מה הבעיה? למשל הייחוד. אתה יכול להאמין בייחוד בצורה כזאת?
אני יכול לחשוב שהוא אומר לי לחשוב.
זה אמירה על עצמו, זה לא תואר פעולה.
מי אמר? מי אמר? אולי שהפעולות שלו הן מחפוציות.
אה, אני יכול
להגיד. לא, אבל עמדת הייחוד זה להאמין שהוא עצמו יחיד או אחד.
וזה שאני אומר שהוא עצמו אחד, זה אומר לי משהו, זה לא אומר לי גנוס.
למה לא?
כן, אני לא יודע מה הוא. מה אחד שם? משהו אחד, איקס אחד. זה לא...
אתה לא
מבין
מה
זה מושג
אחד?
אני יודע שאיך. אני לא יודע אבל מה זה הוא, שאני יכול להגיד שהוא אחד.
הוא אחד, אחד
היום. מה שלך
עליו זה שהוא אחד. העצם הזה שאתה קורא לו אלוקים, הוא אחד. לא, מי שמאמין רק בתארים פעולה, רק בתארים, אני לא יודע מה, שליליים, למרות שיש כזה פרשים את האחד בתורתו השלילי, אבל לכאורה הוא לא מאמין באלוקים, הוא מאמין שישנה איזושהי ישות שם, בתורה, וזה ברא את העולם. בריאת העולם הרבה יותר קל להראות את זה, על בריאת העולם זה כבר עלה בשיעור הקודם. כשאני אומר שאלוקים ברא את העולם, זאת אמירה על העולם, לא על אלוקים. כל מה שאני אומר במשפט הזה, שהעולם הוא נברא. אני לא אומר שישנו אלוקים. זה מה שהעולם הוא נברא, זה מה שאני אומר.
אבל מה כל כך רוצה לדבר על אלוקים?
אני רוצה לדבר על אלוקים, מי אני מאמין? אני לא מאמין בעולם, אני מאמין באלוקים. כשאתה אומר שכל מה שאני יודע על אלוקים זה שהוא ברא את העולם, אז לא אמרת בזה כלום. זה לא שאמרת שהעולם הוא נברא. ברור שאם הוא נברא, זה איזושהי ישות שברא אותו.
אבל אם אני...
אני לא יודע כלום על הישות הזאת.
כן, אבל אני לוקח את המושגים, אני אומר שהוא גם כן ברא את העולם וברא את התורה, אז אני יודע שכבר אני יכול לעשות הצלבות.
אז אמרתי שאתה יכול לעשות הצלבות, אבל עדיין במישורי הפעולה.
נכון,
יש בעיה. יש בעיה עם זה, כי יש בעיה, לפחות מבחינת הדרישות האמונה המקובלות. דרישות האמונה המקובלות דורשות להאמין גם בישות, רק במה שהיא עושה.
כמו שאתה בעלי התארים שלי מתפקים בזה ואין איזה בעיה תפקים בזה.
בעיה, אז הם מאמינים רק באמונת הפעולות. אבל גם הרמב"ם לא כזה. לכן גם הרמב"ם מציג כל התארים השליליים. מציג כל התארים השליליים בתור פתרון לשאלה שמי הוא אותו אחד שבו אני מאמין. לא מספיק להאמין שהוא ברא את העולם ושהוא נתן תורה.
למה לא?
כיוון שזה אמירות עליו, אבל
הוא עצמו. בסדר, אז אתה לא יודע מי הוא עצמו.
מה זאת אומרת? אתה לא מאמין בו. זה יכול להיות גם בודה מבחינתך באותה מידה.
אם הוא יעשה את
העולם, הוא נתן תורה והכל. העיקר שיש לו את אוסף התארים הזה. אבל תבין,
זה מוכן. זה הדבר היחיד שאני יכול לדעת. כמו שהוא עשה, אני לא יודע בכלום עליו.
זה לא נכון, זה לא הדבר היחיד. איך להבין את זה, זה צריך את ההיגיון העברי השני. אבל יש לנו דרך גם לדעת משהו עליו. טוב, זה באמת נושא שאנחנו עכשיו בעצם יתחיל מכאן והלאה וגם בהמשך. אני רוצה קצת לדבר על תארים שליליים, אני חושב שכבר לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן לזה. אבל קצת בכל זאת לדבר. בעצם עיקר הבעיה שגם הראשונים מתמודדים איתה בתארים שליליים, עד כמה שאני יודע, אני לא הכי גדול בסוגיות האלה, לא נראות לי כל כך שיעורות בדרך כלל. אבל עיקר הבעיה שהראשונים מתעסקים איתה בהקשר הזה של תארים שליליים, זה שאתה בעצם לא אומר כלום על האלוקות. התארים השליליים לא אומרים כלום, אז הרמב"ם מתאמץ להסביר שלא, גם אם אתה שולל ממנו דברים, עדיין אתה כאילו, בדרך השלילה אתה גודע אותו איכשהו, אתה... הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה, אז אתה כבר איכשהו מקבל איזשהו מושג, אולי אפילו מושג חיובי, יש לדון, אם ברמב"ם בסופו של דבר נוצר מושג חיובי, עכשיו מושג השלילי עצמו גם הוא מושג. טוב, זה מכיר שיש לעשות בדברי הרמב"ם. אבל נדמה לי שיש פה בעיה שמטרידה אותי והיא הרבה יותר מהותית, סוגיית התארים השליליים. למה התארים השליליים לא אומרים כלום ומה הם פותרים בכלל? הם לא פותרים שום דבר והם אומרים הכל. כי להגיד שהוא אחד, אז אתה אומר, טוב, זה שהוא אחד זה בעצם אומר שהוא לא ריבוי, זה לא אומר שהוא אחד. אבל לא ריבוי ואחד זה מושגים נרדפים. לוגיקה פשוטה, לא? להגיד שהדבר הוא לא ריבוי, או להגיד שהוא אחד זה להגיד אותו דבר. אז אכפת לי אם אמרת לקב"ה שהוא אחד או אמרת עליו שהוא לא ריבוי. אמרת עליו את אותו דבר בדיוק. אם אני אומר על מישהו שהוא לא חם, ואני אומר עליו שהוא קר, זה לא להגיד אותו דבר. מה זה אם אני אומר עליו שהוא לא חם, או שאני אומר עליו שהוא קר? אה? אבל הוא גם לא אחד בצורה שאתה קולט. הוא גם לא אחד בצורה שאתה קולט אחד.
הריבוי אתה
קולט
מוסרי,
וזהו
לא.
גם אחד אתה קולט מוסרי. מה, יש לו מושגים שלי אחד,
מה
אתה יודע?
זה אחד שלא גם מושגים.
לא,
לא ריבוי, אתה
קולט מוסרי. אז עוד פעם, אתה לא הרווחת כלום בגלל שאמרת שהוא אחד. אתה באותה מידה יכולת להגיד שהוא גם ריבוי, כדי לשלול את האפשרות שהוא אחד במושגים של האחד שלי. נכון.
הוא נגיד שהוא רק, הוא נגיד שהוא טוב.
אז בעצם, אתה אומר שהוא אחד. ולמה אומר שהוא טוב?
הסיבה, מה שאתה מדברים על זה,
בגלל
שאנשים יותר מעריכים את האחד ואת
הטוב. אז זה סתם, בשביל לעבוד עליהם. טוב, זה, אני לא חושב למה חוזרי אומרת. זה, אי אפשר לומר לו.
אפשר לומר שהוא רע, כמו
להגיד שהוא טוב, בכל מקרה זה... אני חושב שגם כל, אני מכיר את החוזרי הזה, ונדמה לי שכל הראשונים האלה, שמדברים על זה שהוא מעל המושגים האלה בכלל, אין לגביו לא האחד ולא הריבוי, בכל זאת יש עדיפות לאחד על הריבוי, ולא רק כדי לעבוד על הטיפשים. אין לי ספק בזה. אה? למה הוא יותר קטן? שניהם מושגים שלא שייכים אליו. אז ממה נפשך? זה מה שאני שואל. בוא נתיק לחלט את השאלה בתור מה נפשך, לא בתור, כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, אם אתה אומר שלהגיד אחד ולהגיד לא ריבוי זה אותו דבר, אז כשאתה אומר שהוא אחד ואתה אומר שהוא לא ריבוי, אמרת משפט עליו. ולא הרווחת שום דבר בגלל שאתה אומר תואר שלילי, אתה עדיין יודע עליו. וממילא גם אין לי בעיה עם התואר השלילי שהוא לא אומר כלום, מעטר התואר השלילי אומר הכל. הוא אומר בדיוק כמו התואר החיובי, בדיוק אותו דבר. אם אתה אומר זה, אם אתה אומר שזה לא מדבר עליו, אז מה אכפת אם הוא אחד או ריבוי? אז תגיד שיש השם אלוקינו, השם מרובה. זה מה שאתה צריך להגיד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם לא אחד. אותו דבר בדיוק, אין שום משמעות, הוא אחד או ריבוי באותה מידה בדיוק. אני לא חושב שמצוות שמה ישראל ניתנה לטיפשים. גם הכוזרי לא חושב כזה. הוא לא רק לטיפשים. נראה ברור, צריך לומר, וזה דיברנו בכמה הזדמנויות, אני אף פעם לא זוכר פה באיזה הזדמנות דיברתי על מה, אבל יש, המושגי השלילה, יש כמה מושגי שלילה. יש כמה סוגי שלילה. שאני אומר שאור וחושך הם הפכים. חושך הוא הפך מאור. כשאני אומר שקור הוא הפך מחום, אני אומר שתי אמירות שונות. אתן לכם נפקמין על הדוגמה. קצר פה פשוט, זה נושא ששווה שיעור לפחות בפני עצמו, אבל... קור וחום, כשנצרף מים חמים ומים קרים ביחד, נקבל מים פושרים, נכון? האם נצרף אור וחושך ביחד, מה נקבל? אור. נכון? אם נצרף אור וחושך ביחד, תאירו בתוך פנס לחדר חשוך. מה יהיה שם? יהיה שם משהו בינוני? לא, יש שם אור. תלוי, כמה שאור שתכניס הוא יהיה יותר אור, אבל יש שם אור, לא יהיה משהו בינוני. הקור והחום זה שתי ישויות שכשאתם מערבבים אותן ביחד, הן מקזזות אחת את השנייה. זאת אומרת, זה נשאר משהו ניטרלי. במילים אחרות, הקור והחום זה הפכים מהסוג שנקרא לזה 1 ומינוס 1. האור והחושך זה הפכים מהסוג של 1 ו-0. ולכן, לגבי אור וחושך, יש מקום לאותה חקירה מפורסמת, האם החושך הוא ישות לעצמה, הוא רק היעדר אור. אבל הקור הוא ודאי ישות לעצמה. ישות לעצמה שהיא הפוכה לישות של החום, וכשהן נפגשות ביחד הן פועלות אחת על השנייה. אור וחושר זה כמו 1 ו-0, תוסיף 1 ו-0, תקבל 1. אם אתה מוסיף 1 למינוס 1, אתה מקבל 0. אז יש שני סוגי הפכים, וזה כבר כתוב בראשונים, זה כבר ראשונים את זה, שיש שני סוגי הפכים, הרב אביאל מדבר על זה קצת, זה עושה את זה בהלכה, גם מביא את זה בהלכה. אפשר לראות את זה בכמה הקשרים. זה רק נפקמינה, נפקמינה לזה שזה שני הפכים, שזה יפך מסוג אחר. זה לא שזאת ההגדרה. ככה אנחנו מבחינים לזה שהקור והחום הם הפכים מסוג אחר מאשר האור והחושך. להגדיר זה תמיד דרך תיאורים. אם אתה מבקש ממני הגדרה, ההגדרה תהיה זאת. שאני קוראת עם הקדר השני, אבל עוד פעם, הגדרה היא תמיד תיאור. אחרי שאתה ניתן לך את ההגדרה, אתה גם מבין מה זה. אבל ההבנה מה זה, זה כבר דבר פנימי, זה לא דבר... מה? לא במושגים, לא חשיבה מושגית, ההבנה הפנימית בסופו של דבר, בסופו של התהליך היא לא נעשית במושגים. זה הדבר עצמו, אתה מבין את זה, זה לא... ברגע שאתה מנפח את זה, אתה כבר משתמש בתיאורים של זה. הניסוחים מטרתם לעורר אצלך את אותה הבנה לא מושגית, לא מילולית. אין ברירה, אני משתמש בניסוחים, בשפה, כדי לעורר אצלך את אותם תחושות עד כמה שאפשר שיש אצלי. אני מצליח בזה, אותם תחושות, אבל זה הניסיון לפחות בשפה. אבל בסופו של דבר, המטרה של השפה זה לעורר אצלי איזשהו תחושות לא מילוליות. פשוט קצת למחלוקת התוספות זה הרשב"א שהזכרנו. חשיבה היא מילולית או לא מילולית. בכל אופן, אז יש בעצם הפכים שיש ביניהם אמצע, נכון? בין קור לבין חום יש אמצע. באיזה מובן הקור והחום הם הפכים? אם נצרף אותם אחד לשני נקבל משהו שלישי, נקבל את האפס, אושר, נכון? אז עכשיו אם אני אומר לא קר, לא אמרתי לזה חם, נכון? כשאני אומר לא קר, לא אמרתי חם, אמרתי או חם או פושר, אני לא יודע, לא קר, לא יודע מה זה, או חם או פושר, נכון? עכשיו גם אם אני אגיד לא חם, לא אמרתי בזה קר, אני יכול להגיד את שניהם, בסופו של דבר יישאר משהו באמצע. נדמה לי עכשיו שזה יותר עמוק, צריך קצת יותר לדקדק בזה, אני חושב שיש מושג כזה שנקרא לא קר, והוא יותר בסיסי מאשר החם והפושר ביחד. את החם והפושר שניהם שייכים אליו, אבל הוא עצמו זה באמת ההפך מן הקר. עכשיו, בעצם אפשר לנסח את זה באופן אחר, נסתכל על אותה תופעה בהיבט אחר. פעולת השלילה זה אחת הפעולות המקובלות בלוגיקה. בלוגיקה יש פעולה של חיתוך, של איחוד, של שלילה, של כל מיני, זה פעולות לוגיות. נדמה לי שפעולת השלילה היא לא פעולה אנליטית. כי כל המתמטיקה בדרך כלל מתוארת כפעולות, או הלוגיקה מתוארת כפעולות אנליטיות. כשאני מסתכל על כל בני האדם ובני תמותה, סוקרט עשו בן אדם, לכן סוקרט עשו בן תמותה. זה ניתוח אנליטי של הקביעה כל בני האדם הם בני תמותה. אני אומר, יש הרי אמירה על קבוצה שלמה של בני אדם. אם ננתח את האמירה הזאת, אז בתוכה יושבת גם אמירה על סוקרטס, גם הוא אחד מבני האדם. נכון? אז אנליזה זה ניתוח. כשאני מנתח את מה שאני כבר יודע, אני יכול למצוא בתוכו את המסקנה. זאת אומרת, כל היקש לוגי הוא בעצם ניתוח של מה שאני, לא כל, אבל בדרך כלל היקשים לוגיים זה ניתוח של מה שאני כבר יודע, כדי לכבד יותר טוב פרט אחד מתוכו, או חלק מתוכו. זה בעצם, לכן ההיקש הזה הוא מוכרח גם. הוא מוכרח בגלל שהוא כבר מצוי בתוך משהו שאני כבר מעמיד לבין כל החוף. לכן ההיקש הזה הוא מוכרח ואי אפשר להתווכח עליו, כי הוא כבר נמצא בתוך אחת ההנחות. אז לכן אתה רק צריך לנתח את ההנחה שקיבלת בתחילת הטיעון, כדי להגיע למתקנת הטיעון. זאת פעולה מנתחת. פעולת השלילה, במובן הזה, היא לא פעולה מנתחת. כי להגיד לא איקס, זה לא לנתח מה יושב בתוך X. להגיד לא X זה להפך, להגיד מה לא יושב בתוך X. זאת אומרת, פעולת השלילה היא תמיד לדעת כל מה שנמצא מחוץ למושג. ניקח דוגמה, את אוסף כל בני התמותה. אני יודע שכל בני האדם הם בני תמותה. אז פעולה מנתחת פירושו, בוא ננתח או נפתח את האוסף הזה, נציץ פנימה ונראה מי נמצא בתוך האוסף הזה, סוקרטס שם, אז אני יכול להסיק שסוקרטס הוא בן תמותה. אבל כדי להסיק שמישהו מסוים הוא לא בן תמותה, אני לא יכול פשוט לפתוח את קופסה בני התמותה ולהטיץ פנימה לראות אם הוא נמצא או... אני צריך להסתכל בחוץ. אני יכול להגיד שהוא לא שייך אל בני התמותה. הוא לא נמצא פה כי אני לא רואה אותו. זה גם לא לגמרי ניתוח, אבל זה עוד לא עד הסוף שלילה. הוא לא נמצא פה, אבל מה הוא כן? בשביל לדעת מה הוא כן, אני צריך להסתכל מחוץ לקופסה הזאת בקופסה אחרת. מתוך ידיעת הקופסה הזאת, אני לא יכול להוציא את המשפטים השוללים, באופן אנליטי. למרות שאיכשהו נראה לנו שיש קשר הכרחי בין משפט לבין שלילתו. כן, שלילת השלילה היא חיוב, זה דבר מקובל. למרות שאני לא חושב שזה נכון בהכרח. למה שלילת השלילה היא חיוב? כי זה בעצם להגיד שהשולל זה בעצם דבר שתמון בתוך החיובי. תשלול פעמיים, תחזור חזרה, אתה לא צריך באמת לצאת החוצה כדי להבין מה זה השולל. אבל אם אתה תפס שהשולל הוא מושג שקיים לעצמו, זה מושג קיים כמו קור וחום. זה מושג קיים, וזה מושג קיים. אז להגיד שלמה מסוים הוא לא קר, עוד לא אמרת בזה שהוא חם. אתה צריך להסתכל
על הקבוצה בחוץ כדי לראות אני מוכן.
פן אחר שהוא בעצם של התיאור שאמרנו קודם.
אני חושב שבכל שני מושגים שמתוארים כהפכים, אבל יש להם שמות משלהם,
ובמובן הזה גם רואו מחושר זה ככה.
יש בעצם איזושהי משמעות עצמית בכל אחד מהם, לא רק שהוא לא הקודם. יש בעל אורחות צדיקים, ספר מוסר קדמון, כן, אז הוא מדבר שם על מה, איך ראוי, הנה יש לי פה ציטוט שלו, לא לכם פה דבריו הפנימיים. יש מידה שצריך להשתמש בה ברוב המקומות, ויש מידה שצריך להשתמש בה מעט. שימו לב, גם פה מדובר על מידות, מידות של בני אדם, לא של האלוקות. וזה דומה לעושה תבשיל, וצריך ירק ובשר ומים ומלח ופלפלים, וכל אלו המינים צריך לקח מכל אחד כשיעור, מזה מעט ומזה הרבה. אם ימעט הבשר, יהיה המאכל רזה, ואם ירבה מלח, לא יהיה נאכל מחמת מלחו. זה קורס לטבחות, וכן כולם. אם ימעט במה שצריך הרבה, וירבה במה שצריך מעט, יהיה המאכל מקולקל. אבל הבקי, אשר ייקח מכל אחד משקל הראוי, אז יהיה המאכל ערב ומתוק לאוכליו. עד כאן זה המבוא לטבחות. וכעניין הזה המידות. יש מידות שצריך לקח מהן שיעור מרובה, כגון הענבה והבושה ודומיהן. ויש מידות שצריך לקח מהן מעט, כגון הגאווה והעזות והאכזריות. לכן יהיה אדם שוקל לפלס הבינה לקח מכל מידה שיעורה. הוא לא חוזר על עצמו במשפט האחרון. יש מידות שצריך לקח מהן הרבה, כמו הענבה. יש מידות שצריך לקח מהן מעט, כמו הגאווה. אתה לקח הרבה ענבה, לקחת מעט גאווה, לא? אז זה שתי החלטות בלתי תלויות. לכאורה, כל מי שיש בו הרבה ענבה, יש בו רק מעט גאווה. כל מי שיש בו הרבה גאווה, יש בו רק מעט ענבה. למה זה מתואר כשתי החלטות נפרדות? כשתי מידות שאני יכול להחליט על יחסי לגביהן באופן בלתי תלוי?
אני מגיש ששתי מהמידות שונות.
אני חושב שאתה יהיה לך קשה מאוד לנסח את זה, אבל שתראה למרכיבים. כל דבר שתציין בתור מאפיין של הגאוותן, אני חושב לפחות הוא יצא דבר שלא יכול לאפיין את הענב. זה מה שאני רוצה לומר בדיוק. מה שאני רוצה לומר זה שגם כשיש שני דברים שהם נראים הפוכים, יש להם שם נפרד, זה ענב וזה גאוותן. לא כתוב שזה גאוותן וזה לא גאוותן. זה ענב וזה גאוותן. למושג ענב יש משמעות שהיא מעבר לזה שהוא סתם לא גאוותן. עכשיו, מבחינת המאפיינים, אני לא יודע אם נמצא נפקא מינה, יש לדון. אבל ברור שמבחינת המשמעות של המושג, זאת משמעות שהיא מעבר לסתם הפך של גאוותן. אם הייתי יודע רק מה זה גאוותן, ולא הייתי יודע מה זה ענוותן, אז לא הייתי יודע אותו דבר. לא מספיק לי לדעת שמישהו לא גאוותן בשביל לדעת את הכל. כשאני יודע עליו שהוא ענב, אני יודע עליו עוד משהו. וזה נכון לגבי כל שני הפכים. אם נחזור אלה לנקודה שדיברנו עליה קודם, כשמדברים על אחדות הניגודים, מדברים על זה אצל הרב קוק, כבר אמרתי, מפני שזכרתי, כן, זה ניקולאוס קוזנוס כבר מהרבה מאוד שנים, נוצרי, מפני הרבה מאוד שנים, לא הרב קוק המציא את זה. אבל כשמדברים על אחדות הניגודים, אז אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יש בו את זה ויש בו גם את ניגודו. אם זאת סתירה לוגית בין שני הדברים האלה, אז זה לא, זה שטויות, זה מלמול בעל. רק שני דברים שהם לא הפכים לוגיים, אני יכול להאמין בשניהם לגבי הקדוש ברוך הוא. אני יכול להאמין על הקדוש ברוך הוא שהוא גם גאוותן וגם ענוותן. למשל, סתם בהקשר לדוגמאות האלה. למה? כי גאוותן זה לא הפך מענוותן. גאוותן זה משהו אחד וענוותן זה משהו אחד. יש הרבה מאוד מן המאפיינים, או אולי אפילו כולם, שהם הפוכים זה לזה. אבל עדיין המושג עצמו זה לא רק הפך מגאווה, יש פה משהו חיובי.
אבל יש דברים סופרים.
בסדר, צריך לדעת לגבי כל מאפיין מתוך הגאוותנות והגאוותנות, איך בדיוק מתייחסים. אני מביא את זה רק בתור דוגמה. זאת אומרת, אי אפשר לחיות בתוך עולם שבו אני מאמין בשני דברים סופרים, אם הם באמת כל תוכנו של האחד זה שהוא ההפך מהשני. אתם צריכים להבין, אני לא יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, אם באמת כל תוכנו של לדעת את הכל מראש זה לא לקבוע, זה לקבוע את העתיד. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. רק אם יש לו תוכן עצמי, וגם לחופש הבחירה יש תוכן עצמי. אך יש אנשים שהתנגשו מבחינת המאפיינים, אז אני צריך לבדוק מה בדיוק עמדתי לגבי המאפיינים. אבל שני הדברים האלה עצמם, הם לא, לא, ש, לא כל תוכנו של האחד זה שהוא היתך מהשני. רק אז אני יכול לחיות בתוך אמונה שגם זה נכון וגם זה נכון. אבל אם הכל זה רק הפך לוגי אחד של שני, אז בעצם להגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא גם X וגם לא X. זה שטויות. אני יכול להאמין שהוא גם X וגם Y. למרות ש-Y הרבה פעמים יש לו איזושהי קונוטציה של הפך מ-X. אבל להגיד שהוא גם X וגם לא X אני לא יכול. זה סתם, זה משפט. אני יכול להגיד את המילים, אבל המילים האלה לא אומרות כלום. אין שום מצב תודעתי שמתלהבה למילים האלה, נקרא לזה כאן. אבל המנמל, אבל זה לא מבטא שום דבר שיושב אצלי בראש. רק מילים. לכן בעצם נדמה לי שכל תורת התארים השליליים בעצם אומרת שלהגיד שהוא אחד, יש בזה גם משהו חיובי. זה לא רק להגיד שהוא לא ריבוי. אפילו בעלי התארים השליליים לא רוצים לומר את זה. אף אחד מהם לא יעלה בדעתו, לעניות דעתי לפחות, לומר, שמע ישראל השם אלוקים השם מרובה. זה לא יכול להיות. ולכאורה, לפי, כמו שבאמת הכוזרים מתבטא באופן, כמו שדגין אמר קודם, באופן שלכאורה מרמז שכן אפשר היה לומר כך. הריבוי והאחדות, שניהם לא בעולם המושגים של הקדוש ברוך הוא. בכל זאת אנחנו משתמשים באחד הכתבים ולא בשני. עובדה. אנחנו אומרים שהוא טוב ולא שהוא רע. אנחנו לא אומרים שהוא רע רק כדי לשלול את העובדה שהוא טוב במושגים שלנו, נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב אולי גם כדי לשלול את המושגים רע במושגים שלנו. אבל זה לא כל התוכן של התארים השליליים. יש להם גם תוכן חיובי. התואר השלילי גם אומר משהו. הוא לא אומר רק את זה שזה לא התואר החיובי. אבל מצד שני, זה גם פותר את הבעיה השנייה שאלינו, זאת אומרת, אז זה גם לא אומר הכל. יש פה עוד איזושהי דרגת חופש. אבל אתה אמרת שהוא לא ריבוי, אבל זה עוד לא אומר אוטומטית אחדות. זאת אומרת, יש פה איזשהו תחום אפור ביניהם. אתה לא, זה לא שני משפטים, אתה בסדר, אתה יכול לנסח את המשפט באופן חיובי או באופן שלילי, אבל בעצם אתה אומר את אותו משפט. אז באמת, מה המשמעות של תארים שלילים? להגיד שהוא כן טוב ולהגיד שהוא לא רע, זה בדיוק אותה אמירה. זה משנה אם אני אומר שהוא לא רע או שאני אומר שהוא כן טוב. אז זאת לא אותה אמירה. יש איזשהו תחום ביניים אפור ביניהם. או ביניהם או למעשה אפילו מאחוריהם, אפשר לומר. כמו שדיברנו קודם, שביסוד שני הפרכיבים של ההפך עומד איזשהו מושג בסיסי יותר שהוא ההפך האמיתי. ונדמה לי שזאת האינטואיציה שהראשונים איכשהו לא מדברים עליה, אבל זה ברור לי שעמד מאחורי העורף כשדיברו על תארים שליליים, כי אחרת כל תורת התארים השליליים זה פשוט אפשר להגיד שמה הולך בזה. זה לא פותר כלום, זה לא אומר כלום, זה שום דבר, פשוט כלום. אז להגיד שהוא לא רע ולהגיד שהוא טוב זה בדיוק אותו דבר. אני לא מבין מה זה. אם באמת זה ההפך במובן המקובל, אז מה הרווחת שאתה מנסח את הכל אם לא קודם? אתה עושה שלילה כפולה בשביל להגיד לי מה זה כן, אז מה, אז מה? שאלה כפולה ולהגיד מה זה כן, זה בדיוק אותו דבר. מה זה משנה?
זה לא בדיוק מה שיש
קושר
בין.
אה?
זה הדוגמה של
חום
לא טובה.
לא, לא. זה שיש קושר בין זה רק אינדיקציה לזה שזה לא אומר אותו דבר. ברור שלא זאת הנקודה.
לא, זה קושר יש משני הנקודים.
מה?
כן, שהוא גם
בלוחה
וגם
בלוחה. נכון. קושר כאן גם בלוחה וגם בלוחה. לא. לא התכוונתי להגיד שהקדוש ברוך הוא פושר, ברור שלא. אבל פושר זה אינדיקציה לזה ששני המושגים האלה הם לא בסך הכל אומרים אחד את ההפך מהשני. אחד הסימפטומים לעניין הזה שיש פושר. לכן אמרתי קודם שאני חושב שיש איזשהו הפך עמוק יותר שעומד ביסודם של שני המושגים של ההפך. אז זה חייב להיות גם בבעלי התארים השליליים, ואם מישהו מהם לא מאמין בזה אז הוא לא אמר כלום. חבל על הזמן, הוא סתם לא אמר. אז לכן נדמה לי שהמסקנה שהוא אומר בסוף, יש אמצעי בין השלילה והחיוב, כך מתחיל הסימן סעיף י' א', יש אמצעי בין השלילה והחיוב, השלילה חיוב בה, מעבר, המשל, רמז לעליון ממנו. זאת אומרת, יש משהו שהוא חיובי בשלילה הזאת, לא יכול להיות שאתה עם תואר שלילי פותר פה את הבעיות, אתה לא פותר כלום או שאתה לא אומר כלום, אחד משתיים, או שאתה לא פותר שום דבר או שאתה לא אומר שום דבר. תבחרו לכם איזה מי, אני לא חושב שהייתם רוצים לקרוא אחת משתיות יותר, פרשנות לרמב"ם על הריאה. אז באמת אבל צריך להבין מה, בשביל להבין מה כן יש פה, צריך להזדקק למשהו שהוא מעבר ללוגיקה המקובלת. זה ההיגיון העברי השני.